אנחנו הגענו לפרק מיוחד, מדינת ישראל. אומר הרב, אנחנו נמצאים באות זין של פרק ו', כן, אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה. שינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שמטר את החיים של האנושיות מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן, מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם האושר. מדינה זו היא מדינתנו. מדינת ישראל היא סוד כיסא השם בעולם. ממש כמו דברי נבואה, שהרב מדבר, מדינתנו, מדינת ישראל, על מה הוא מדבר? שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת האושר היותר עליון. אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי החושך. אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. אני עכשיו בא מדיון בין רבנים, היה דיון על איך, מה עושים עם הבגץ, יש בגץ הבוגדת, שבית הדין הרבני קבע שבני זוג שהתגרשו, והבעל טוען שהוא ירש דירה, וזה מגיע לו, והבדין הבדין בין הטעמים שהם קבעו שבאמת זה מגיע לו, הם גם הזכירו שהיא בגדה בו, ובגלל זה בעצם לא צודק החלוקה הזאת, שגם היא תקבל חלק מהדירה. הדבר הזה בא לבגץ, והיו שלושה שופטים שהם החליטו שהם לא מתערבים בהחלטה של בית המשפט, כי בית המשפט בהחלטה של בית הדין, כי בית הדין לא חרג מסמכותו. ואז עוררו את הרעש, מה זאת אומרת, גידה זה, יש חופש לכל אחד בתוך המשפחה, זה לא יכול להיות שיקול. ונשיאת בית המשפט החליטה לעשות על זה דיון של 9 שופטים. ויש כאן דיון מאוד מאוד עקרוני, ושהשקפת העולם שלהם בעצם, שיש חופש גמור לכל אחד מבני הזוג, חופש אישי, ואין לו שום מחויבות, זאת אומרת זה לא יכול להיות שיקול ביחסי הממון שבין בני הזוג, אם מישהו בגד או אם מישהי בגדה או הוא בגד וכדומה. אף על פי שבעצם בפשטות, כשבני זוג מתחתנים, אז זה הדת הדאחי שבאמת יהיה להם אמון בין אחד לשני, ולא אחד יסתיר את ההתנהגות שלו בפני אחר וכדומה. זאת אומרת שהם מסתכלים על משפחה כאילו הסכם המוני. זה כמו איזה קבוצת אחריות, כמו שהוא כותב כאן, חברת אחריות. מה שמחייב אותם זה בעצם שהממון יהיה משותף להם, וחוץ מזה שום דבר. אין משהו יותר עמוק של שייכות אחד לשני, של התחייבויות מוסריות, של אמון הדדי. לא. דבר מאוד מאוד תמוע. ההסתכלות הזאת, אפילו בעיניים חילוניות, לא מבינים שזה לא מוסרי שיש בגידות בתוך המשפחה. אלא אם כן, השם שיש ביניהם הסכמה לזה, אז אין משהו אחר. אבל אני חושב שרוב המשפחות, גם החילוניות, הן שואפות שיהיה ביניהם אהבה וקשר עמוק, פנימי, ולא משהו חיצוני. תמוע. נחזור לענייננו. אין המדינה האושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. כלומר, כל הקיום של המדינה הזה, זה שמתאגדים ביחד, כי יותר חיים יותר טוב כשזה ביחד. אז לא כל אחד צריך לשפוך את הזבל שלו מחוץ לעיר, ולא כל אחד צריך לדאוג לחשמל שלו הפרטי, ומים וכדומה, והשותפות הזאת היא מועילה לכולם, אבל שותפות חיצונית של חיים יותר נוחים, בלי שותפות של איזה תוכן של, של, של חיים משותפים, מבחינה ערכית, רוחנית. אז זה אומר הרב, המדינה היא לא העושר העליון, זה מדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחרי גדולה שנשארו המוני האידאות, שנטר את החיים של האנושיות מרחבים ממעלה ואינם נוגעים בה. זה כשהשאיפה של מדינה שתהיה מדינה לכל אזרחיה, זה בדיוק מה שאומר הרב, חברת אחריות גדולה. כלומר, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין שאיפה משותפת, אין אידיאל, אין תוכן רוחני משותף לכולם, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, רק זה, השותפות הזאת היא עוזרת זה לזה. כמו עירייה. מה שאין כן, מדינה שבסודה אידיאלית, שכל כל החיבור של בין אזרחי המדינה, זה לשם איזה אידיאל, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. כלומר, מדינה, המדינה מסוימת, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, מה שאין כן מדינה שבסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן אידיאלי היותר עליון, זה השיא של האידיאלים, כלומר השאיפה האמונית, השאיפה של הטוב העליון, של ויתם כאלוקים כביכול, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. אז מדינה כזאת, כמו הרב פתח, אין המדינה העושר העליון של האדם, זה המדינה הרגילה. אבל מדינה עם אידיאלים, אידיאל היותר עליון, אז זה, אם האידיאל הוא היותר עליון, אז גם זה עומד בסולם היותר עליון, בשלב היותר עליון שבסולם של העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. הביטוי הזה, יסוד כיסא השם בעולם, הוא ביטוי מאוד מאוד עמוק. כיסא השם, חז"ל אמרו לנו, שנשמתם של כנסת ישראל חקוקה מתחת כיסא הכבוד. יש כביכול למעלה למעלה, מקום שהוא, עולם שהוא כביכול, משל, כן, משל של כיסא שם, כיסא הכבוד. והיסוד של הכיסא הכבוד, זה בעצם כנסת ישראל. מה, למה זה היסוד? כי כנסת ישראל היא נושאת את שם השם בעולם. בלי כנסת ישראל, ריבונו של עולם לא מופיע. היא הכיסא, היא היסוד של הכיסא, היא היסוד של ההופעה בעולם הזה, היא נושאת את ריבונו של עולם. ובלעדיה, בלי כנסת ישראל, שם השם לא מופיע בעולם. לא מופיע באמיתיות שלו, לא מופיע בגודל שלו, מופיע בשיבושים של קלקולים, של עבודת אלילים, של תפיסות מובטות. ושם השם האמיתי, שם השם הגדול, רק ישראל נושאים אותו. אז ישראל הם בעצם יסוד כיסא השם בעולם. ומדינת ישראל, שהיא מדינת העם היהודי, אז היא יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת האושר היותר עליון. אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך, כדי לעלות אורו בימי חושך. כלומר, התפקיד הזה של להיות נושאים את שם השם בעולם, שיתגלה השם בגדלותו האמיתית, השם אחד ושמו אחד, זה דבר שצריך הרבה הרבה ביאור, לעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר יותר גדול. כלומר, אם זה לא מתגלה, זה לא אומר שזה לא זה, שזה לא האושר יותר גדול. כן. אני אגיד משהו על גבול הכיוון, לא יודע אם פוליטי, מדיני. אני דיברתי כמה פעמים עם חברי כנסת שצריך שמדינת ישראל תיתן אזרחות לכל היהודים בעולם. כל יהודי בעולם, בלי שאפילו שהוא לא גר במדינת ישראל, הוא יכול להיות אזרח ישראל. זה קשור אותו לארץ ישראל, זה קשור אותו למדינה. נבלו האנשים ואמרו, אז מה, הם יחליטו לנו אם נצא למלחמה או לא נצא למלחמה, הם יחליטו לנו מי ינהל כאן לכל החיים? אני אמרתי, כן, אבל בוא נתנה תנאים, שכדי שיהיה להם גם זכויות, אזרחים עם זכויות, צריך להיות להם גם קצת חובות. אז כל מי שיבוא 10 ימים בשנה, יהיה בארץ ישראל, יבוא למדינה, בממוצע של 10 ימים בשנה, הוא יכול להיות אזרח. אם הוא יהודי, הוא יכול להיות אזרח. מה הנקודה, מה הרווח? שמדינת ישראל היא לא תהיה מדינה לכל אזרחיה. מדינת ישראל תהיה מדינת העם היהודי. כלומר, כל היהודים בעולם, הם בעצם יכולים להיות אזרחים של המדינה. אז זה אין לנו כוח. אנחנו מדברים בשם העם היהודי. אנחנו לא מדברים בשם אותם אנשים שנמצאים רק בארץ ישראל. אז גם מגיע לנו ארץ ישראל גדולה, כי אנחנו עם גדול, כי אנחנו לא קטנים, וכדומה, יש לזה. אבל עצם המציאות הזאת היא, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי. זה יתבטא באופן כזה, עם כל אזרח יוכל, עם כל אדם בכל מקום שהוא יהודי יוכל להיות אזרח, הכרה הזאת, ההחלטה הזאת, אני לא יודע מי יבקש את זה. יכול להיות שלא כולם ירצו את הזכות הזאת, כן? אבל עצם ההכרזה ועצם הדבר, ויהיו מאוד מסתם הרבים, וגם שיתנו להם זכות הצבעה בחוץ לארץ, כמו כל המדינות, שכל המדינות, אנשים שלא מצאים בתוך המדינה, הם מצביעים אם הם אזרחים, שיהיו שותפים. מאוד מאוד זה מפחיד את האנשים, מתחילים לחשוב, אבל זה יעזור למפלגה שלנו, או זה יזיק למפלגה שלנו. מה יצביעו שם? אנשים שלנו, אנשים אחרים. אני אומר, נתעלם מהדבר הזה, כי זה דבר נכון מצד עצמו, ותהיה סייעתא דשמיא, שיהיה הכל בסדר. אבל מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. מדינת ישראל לא מדינה של היהודים שבארץ ישראל. היא מדינת העם היהודי שהיה ושיהיה ושהווה. מדינת העם היהודי. ובתור שכזאת, אז כל יהודי לא רק הוא יכול להיות אזרח כשהוא יעלה למדינת ישראל, אלא יכול להיות כבר אזרח אפילו לפני שהוא בא, לכאן. כמו שנאמר על יוסף, איש עברי, יוסף שהודה בארצו, נקבר בארצו. משה שלא הודה בארצו, לא נקבר בארצו. למה משה היה צריך להודות שהוא נקבר בארצו? משה רבינו נולד במצרים, ולא היה אף פעם בארץ ישראל, אלא מה? כל יהודי הוא מארץ ישראל. כשמשה הגיע למדיין, אז אמרו, איש מצרי הציל לנו מיד מה זה איש מצרי? הוא איש יהודי. במצרים. אז זה מה שאומרים לנו חז"ל. זאת אומרת שכל אדם, בכל מקום שהוא בעולם, הוא מארץ ישראל. אז הוא צריך, הוא נקרא בעצם ישראלי. ישראלי מבחינת ארץ ישראל, הוא בן ארץ ישראל, אפילו שהוא נמצא במקום אחר. אז אני כבר שמעו אותי כמה חברי כנסת, ואחד אמר זה רעיין יפה, אחד אמר צריך לחשוב, אני חושב שזה דבר מאוד נכון. כן, זה מצוין. רק שירצו להתקרב, שיהיה להם עניין בזה, הלוואי, הלוואי. אנחנו, בסוף אנחנו צריכים שכולם יעלו. אתה שואל גם מה יקרה אם ירצו לעלות, ויהיה צרה גדולה, ומי יהיו הרבה אנשים שירצו לעלות, מה נעשה אז? הקדוש ברוך הוא מסדר כל פעם גלים, כל פעם שאנחנו מתחזקים, אז הוא מביא לנו גלים שצריכים להתמודד איתם. התחזקנו, אז הביאה לנו הקדוש ברוך הוא גל מרוסיה. ובאו הרבה הרבה אנשים רחוקים מתורה ומצוות, באונס, אבל ממש תינוקות שנשבו כפשוטו, ויחד איתם הגיעו גם ערב רב, שאינם יהודים. וזה מאוד מאוד הצייר אותנו הדבר הזה שמגיעים כל כך הרבה אנשים שאינם יהודים. ואני אמרתי שתראו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי. שנשמה אחת של יהודי הוא חשוב לו כל כך שתבוא לארץ ישראל, אפילו שתבוא עם כל כך הרבה קליפות. שלפעמים סבא אחד בא עם בנים ונכדים שהם בכלל לא יהודים, אבל בשביל שהנשמה הזאת תגיע לארץ ישראל, עדת עדי אחי יבואו גם כל הקליפות. ולאט לאט הקליפות יפלו וישאר, ותישאר הנשמה. הקליפות יפלו, או שלא יהיה להם ילדים, הם רק יגדלו כלבים, או שהם ישתמשו כאן כקרס קפיצה, ואחר כך ייסו לארצות אחרות. ככה זה היה בתקופה הראשונה, הרבה באו לכאן, ואחר כך נסו. הברירה הטבעית, ובסופו של דבר, הנשמות היהודיות שחזרו לכאן, בשביל זה נעשה כל המהלך הזה. אותו דבר יקרה מיהדות אמריקה, שיבואו יהודים עם כל מיני קליפות נוספות, הם בעצמם מורב בהם קליפה, ועם קליפות נוספות, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה כל נשמה, וכל יום שאנחנו אומרים, מקבץ נדחי עמו ישראל, אנחנו צריכים להתכוון לכל היהודים באשר הם. אפילו המקולקלים והרחוקים ביותר יבואו לארץ ישראל, יבריאו כאן, זה יהיה תהליך ארוך, אנחנו נצטרך לשלם על זה מחירים גבוהים רוחניים, אבל ככה זה קיבוץ גלויות. קשה יום קיבוץ גלויות, חז"ל אומרים לנו. כי באמת אנשים באים ממקומות מאוד רחוקים, עם השקפות מאוד רחוקות, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך. אבל שיתקיים, שיתחיל, צריכים לעבור אותו. היום, מי נושא את כיסא השם בעולם? יש מישהו אחר? רק העם היהודי נושא את כיסא השם בעולם. ומדינת ישראל, בבחינה מסוימת, היא מדינת העם היהודי, כן? היא הוקמה כבתור מדינת העם היהודי. אז היא זאת שנושאת את כיסא השם בעולם. צא וראה כמה אנשים, כמה אנטישמיות יש נגדה. זה סימן שהיא נושאת את כיסא השם בעולם. האנטישמיות היא פרי, היא תוצאה מהדרך המיוחדת שלנו. לא היה לנו דרך מיוחדת, לא הייתה אנטישמיות. מה הדרך המיוחדת שלנו? זה דרך הקודש. וכל יהודי, גם אם הוא לא שומר תורה ומצוות, שונאים אותו. כי הוא בטבע שלו הוא שייך לדרך הזאת. יהודים, יש יהודים מתבוללים, שבכורה הם אינם שונים בהתנהגותם מגויים, ואף על פי כן, כשמתעוררת אנטישמיות, גם הם בתוך הסיפור. למה? זה משהו גזי, זה משהו בטבע. זאת אומרת שהעם היהודי, הוא נושא את שם השם בעולם, תמיד. חוץ ממנו אין שום אחר מי שנושא את שם השם בעולם. אז אפשר לסור את שם השם בגדול יותר, עוד יותר בשלימות, עוד יותר נפלא, להרים את הכיסא השם גבוה, להגדיל את ההופעה כמובן, אבל אנחנו זה מה שעם ישראל עושה. ומדינת ישראל נושאת את שם השם בגדול יותר ממה שהיה לפני שבאנו לארץ ישראל. כל הצלחה של מדינת ישראל, כל התחזקות של מדינת ישראל, זה קידוש השם. כי מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, והעם היהודי הוא נושא את שם השם בעולם. אז המדינה היא הגוף שנושא את המגמה הזאת. וככל שהגוף הזה יותר חזק ויותר משמעותי, אז התוכן, אז מה שהוא נושא, הוא יותר נושא אותו גבוה. אז מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, וזה יש מדרגות, כמו שאמרנו. כאשר כל ישראל ישמרו את רצון השם, וכל ישראל ירוממו ויקראו בשם השם, וישתדלו שיהיה השם אחד ושמו אחד, אז הכיסא יופיע, הופעת השם בעולם תופיע בשלימות הכי גדולה. אז אפשר לעשות אותו נמוך, אפשר לעשות אותו יותר גבוה, אבל כל הזמן זה מה שקורה, זה שעם ישראל נושא את כיסא השם. כן, אבל כנסת ישראל, כשהיא לא אחת, כשהיא מפוזרת בתוך כל העולם, והיא לא מופיעה בתור ציבור, אז הכיסא, כל אחד סוחב רגל אחד. זה לא כיסא מאוחד, זה לא כיסא. אבל כשעם ישראל מופיע בתור ציבור, בתור מגובש, בתור עם, אז מופיע באמת הנסיעה של הכיסא השם, של הכיסא השם. מה?
זה
תלוי דווקא במדינה
ולא בעצם המציאות בארץ ישראל?
ברור, זה תלוי בשני, ברור. ראשי כל המדינה, מדינת היהודים יכולה להיות רק בארץ ישראל כמובן. אבל אם יש שלטון זר ועם ישראל עומד תחת שלטון זר, אז עדיין עם ישראל הוא לא חי כעם. מתי עם ישראל חי כעם? כשהוא עצמאי. כשהוא עצמאי והוא חי את חייו כמו שהוא רוצה, ולא שמישהו שולט עליו והוא נמצא תחת שלטון זר. אז כמובן שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה כבר מעלה, אבל מדינת ישראל היא, כלומר הגוף הלאומי הזה, כשהוא חי כגוף לאומי שלם, הוא נושא, הוא כיסא השם בעולם. טוב, נמשיך. לפרק הבא. קטנות האמונה וריחוקו של האדם מן הקדושה העליונה בא מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול איך שגדולה אלוקית ראויה לו. עוד משפט. הגדולה העליונה המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האלוקית, היא ביומה הנורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. כל זמן שלא ירומם וינסה במחשבות של קודש וברוחות חיים של תואר, לחוש בעצמו את התאמתו אל גדולה זו. זאת אומרת, אומר הרב, קטנו את האמונה, זה ממה זה בא? כשאדם הוא באינו בינינו כחגבים. כשאדם חושב שהאמונה שהקדושה זה דבר גבוה שהוא לא יכול להשיג, שזה לא שייך לו, אז אמונה, אז הוא לא יכול לעלות, לא יכול להתקדם. הוא צריך לאדם, יש לו ביטחון, שהוא מתאים למהלכים גדולים, הוא מתאים להופעה גדולה, הוא מתאים להיות נושא קדושה גדולה במציאות. אז אם הוא מכיר את הערך עצמו, אז הוא יכול להופיע באמונה גדולה. אומר הרב, המשפט הבא הוא עוד יותר, הגדולה העליונה המסערת את כל רעיון מוגבל אשר למחשבה האלוקית, היא ביומה נורא מגרשת את רוח האדם מגבולה. כלומר, יש הקדושה העליונה, הגדולה העליונה, היא כל כך גבוהה שהיא מסר, הביטוי איך לתרגם את המילה מסרת, זאת אומרת, היא כל כך גדולה שכל רעיון מוגבל הוא מפחד, הוא נבהל, והיא מאיימת כאילו על הצמצומים, כי היא מגרשת את רוח האדם מגבולה, כלומר, היא כל כך, המחשבה האלוקית היא כל כך עליונה ונישאה, שהיא מגרשת את כל מי שהוא לא שייך לגודל הזה. מפחד מזה, נרתע מזה. אבל בעצם, באופן היותר אמיתי, אז אם אדם מכיר את הערך, את ערכו, ויודע שבעצם כן שייך לקדושה, הוא כן שייך לגודל הזה, אז האמונה כמובן גדלה. זאת אומרת, האמת היא שזה רעיון פסיכולוגי פשוט, כשאדם לא מאמין בכוחותיו, אז הוא לא יכול להתפתח. צריך, אם אדם יש ביטחון, הוא מאמין בכוחות שלו, הוא מאמין שהוא יכול להוציא כוחות גדולים מתוכו, הוא מאמין שזה הכל תלוי בו, ואם הוא יתאמץ, ואם הוא ישתדל, הוא יכול להגיע להרבה הרבה הרבה. אם הוא מאמין בעצמו, אז הוא מגיע להישגים גדולים. ואם הוא לא מאמין בעצמו, אז הוא לא מנסה ולא משתדל ולא מתאמץ, כי הוא חושב שאין סיכוי, אין שום יכולת שלו לעשות דברים גדולים. אז השור של הדבר זה אמונה, אמונה בעצמו. קטנו את האמונה וריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה, אדם לא מאמין בכוחותיו. הרב לא מדבר עכשיו על פסיכולוגיה פשוטה, שאדם יוציא את הכוחות שלו מן הכוח אל הפועל, אלא כר הכוחות שלנו והלב של הפנימיות של הכוחות שלנו זה הקדושה. אז חייב אדם להכיר שהוא שייך אל הקודש, הוא שייך אל הגודל, הוא שייך לכל הגדולה הזאת, ואז ההכרה הזאת היא מרוממת אותו. זה הפרט, וכך גם הכלל. אז כאילו הרב אומר, מסתכל כאילו משני צדדים. יש צד אחד שאדם לא מאמין בעצמו. יש צד אחד שהוא רואה את הגדולה האלוקית, והוא אומר, מי שייך לשם? מה פתאום? זה לא שייך. הוא מפחד מהעוצמות האלה, הגדולות האלה, מחשבה האלוקית העליונה מאיימת עליו, כאילו מגרשת אותו, אתה לא שייך לכאן. אז משני הצדדים, זאת אומרת, אדם צריך לראות את הגדולה האלוקית, אבל לראות שהוא שייך אליה, שזה כל הגדולה האלוקית, היא בעצם צריכה להופיע על ידו. ובייחוד אומר הרב, הדבר נוגע לישראל. קרבת האלוקים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית במידה רוממה כל כך. אז יש קרבת אלוקים אישית ויש קרבת אלוקים לאומית. אז כמו שהיחיד הוא צריך שלא יהיה קטן אין אמונה ויבקיר בגודל שלו וביכולת שלו לשאת קדושה גבוהה מאוד, אז כך הציבור, קרבת אלוקים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית, במידה רוממה כל כך. כלומר שאנחנו כעם, יש לנו היכולת לרומם ולהופיע, להתרומם ולהופיע, שם השם יופיע על ידינו בצורה גדולה, בצורה עליונה. הצליחה אמונה גדולה של גאות לאומית במידה רוממה כל כך, עד שהיא קבעה בלב הרעיון העליון שההתגלות הלאומית ראויה לה. כלומר, אני מבין שהרב מתכוון להגיד שההתגלות הלאומית היא ראויה לרוממות העליונה, לקרבת אלוקים. צריך לראות איך לקרוא את המשפט הזה. קרבת אלוקים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית, במידה רוממה כל כך, עד שיקבע בלב הרעיון העליון שההתגלות האלוקית הלאומית ראויה לה. זה הכוונה של הרב. קרבת האלוקים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית במידה רוממה כל כך, שיקבע בלב הרעיון העליון, שמה? שההתגלות הלאומית ראויה לה. ראויה למי? מה? ההתגלות הלאומית ראויה ללאומיות? ההתגלות האלוקית, אז ההתגלות האלוקית הלאומית ראויה לה? מי צריך להיות ראוי למי? הלאומית לאלוקית לכאורה. או באמת אפשר להסביר גם אחרת, שמסתכלים באופן פרטי ולא מבינים שההופעה הכללית היא הרבה יותר משמעותית. אז קרבת האלוקים הלאומית צריכה אמונה גדולה של גאות לאומית, להכיר את המעלה של הלאומיות, של הגדולה של הלאומיות, שתהיה רוממה כל כך, עד שקבע בלב הרעיון העליון שההתגלות הלאומית היא באמת גדולה וראויה, היא מתאימה עם קרבת אלוקים. על כל פנים, זה הכוונה של הרב, שכמו היחיד, הוא צריך אמונה גדולה כדי שבאמת יתחבר אל הגודל, להאמין בשייכות שלו אל הגודל, כך גם הציבור, כך הלאום, צריכה להיות לו את הגאווה הלאומית. כן. אבל המילה של הגאווה הלאומית היא קצת נראה שמעת לא כל כך גאווה, זה לא מילה כל כך מסביר הרב. אמנם גאות קודש זו, כשם שהיא ידויה בגאון, כך היא שבוצה בענווה גדולה. לא, זה לא גאווה חיצונית שהיא דבר שלילי. הגאות קודש זו, זה גאות קודש, כשם שהיא ידויה בגאון, כך היא שבוצה בענווה גדולה, בענווה גדולה, והענווה האלוקית הבאה מתוך הגדולה ומתחברת עמה, היא מופיעה על האופי הנשמתי של כנסת ישראל. ואמונתה בקרבתה אל אל עולם קונה שמיים וארץ אשר אין חקר לגדולתו, משתרשת בתוך מעמקי נשמתה ומתקדשת, מתעלה, משתחררת ומתקינה עצמה לגאולה שלמה. זה המשפט הזה, צריכים ללמוד אותו. אז מה אומר לנו כאן הרב? אמנם גאות קודש זו, כשם שידויה בגאון, כלומר רוממות גבוהה מאוד מאוד מאוד, כך היא שבוצה בענווה גדולה. מה זאת אומרת? והענווה האלוקית הבאה מתוך הגדולה, מה זה ענווה האלוקית גם כן? צריכים להבין את המילה הזאת. הענווה של ריבונו של עולם? לא. הענווה האלוקית של ישראל, שזה נקרא ענווה אלוקית, הבא מתוך הגדולה ומתחברת עמה, הענווה מתחברת עם הגדולה, זה האופי של כנסת ישראל. אנחנו חושבים שאנחנו אנשים, אנחנו אומה מיוחדת, יש לה גדלות מיוחדת במינה. והגדלות הזאת זה גאווה. יכולה להיות גדלות עם ענווה? כן. יכולה להיות גדלות עם ענווה? באים חז"ל ואומרים לנו שגדולי העולם הם היו הענבים הכי גדולים. אברהם, משה, דוד, הם היו ענקים. והם היו ענבים. זאת אומרת, גדלות וענווה זה לא תרתי דסתרי. זה... מי שמתגאה, אז זה מנוגד לענווה. מישהו גדול, הוא לא חייב להיות מתגאה. הגאווה והגדולה זה שני דברים. הגאווה והגדולה לחיי עולמים. כלומר, זה לא... יכול להיות אדם ענק, והוא בטל כלפי הגדולה האלוקית. אומר אני כשלעצמי מה אני. וענב אפילו בטבע, אפילו יכול להיות אדם... לא רק מבחינת ההתבטלות כלפי שמיים. יש אנשים שהם מוכשרים מאוד מאוד, וענבים. זה יכול להיות אנשים גאונים בתחומים מסוימים, ברפואה, בתחומים אחרים, והם ענבים. ויש אנשים שלא כל כך גאונים, והם גאים. זאת אומרת, הגדלות והענבה זה לא תרתי דסתרי. האמת היא שזה לא רק שזה לא תרתי דסתרי, אלא זה אחד מביא את השני. כי כל מה שאדם יותר גדול, הוא יכול להיות יותר ענב. הוא מרגיש שהוא יותר מקבל. הוא רואה את הגדלות של המציאות יותר מהאלה שלא גדולים. ואז הוא ענב, ענב במציאות. ענב זה מציאות שלא עוסק באגו שלו. שאדם לא עוסק באיך אני נראה. הוא עושה שגות גדולות ו... יכולות גדולים בכל המובנים, אבל זה לא שייך לגאווה. זה יכול להיות, זה מסוכן, יכול להיות אנשים גדולים שהקדוש ברוך הוא שונא דל גאה, אבל מי שהוא לא דל, הוא לא שונא אותו, כי טוב, הוא מצליח, אז הוא מתגאה, אז זה לא כל כך יפה. אבל מי שהוא דל והוא גאה, זה נגד הסדר. אין לך במה להתגאות ואתה רק מתגאה. זה הקדוש ברוך הוא שונא. אבל לא בהכרח שהגאה, שהגדול הוא יהיה גאה. יכול להיות זה יביא אותו לגאווה, אבל יכול להיות להפך בדיוק. שאדרבה, הגדלות מביאה אותו לענווה. אז עם ישראל, הגאות הלאומית, התחושה הזאת היא שהוא מאוד, מאוד יודע, שהוא מאוד מוצלח, מאוד מאוד איכותי, מאוד מאוד בעל מידות גדולות ונפלאות. זה שהולך עם ענווה. זה לא תרתי דסתרי. אמנם גאות קודש זו, כשם שידויה בגאון, כך היא שבוצה בענווה גדולה. זה המהות של עם ישראל. והענווה האלוקית, הבאה מתוך גדולה ומתחברת עמה, היא מופיעה על האופי הנשמתי של כנסת ישראל. זה כנסת ישראל, שענבים, ומצד שני גדולים. ואמונתה בקרבתה אל אל עולם קונה שמיים וארץ, שזה גדלות, אשר אין חקר לגדולתו. האמונה הזאת משתרשת בתוך מעמקי נשמתה, זה הטבע של עם ישראל. והיא מתקדשת, מתעלה, משתחררת. עכשיו כבר הרב עבר קודם ההגדרות האלה, שקטנות של אמונה זה אם אדם לא מאמין הכוחות העליונים שלו, אז הוא לא יכול להתעלות כמובן. וכן הציבור אותו דבר. ועכשיו הוא חוזר ואומר, ועם ישראל הוא כזה שהוא גם יודע את הגדלות שלו, וגם ענב, זה האופי הנשמתי של כנסת ישראל. וזה הולך ומתפתח, והולך ומופיע, וזה נמצא בתוך מעמקי נשמתה, וכל הזמן... אם כבר מדברים על כנסת ישראל, מברכים אותה גם. כן? והיא מתקדשת, מתעלה, משתחררת ומתקינה עצמה לגאולה שלמה. טוב.